התזה הגזענית של לא הוקלט של רבי יהודה הלוי, זכור לכם משהו כזה? שיש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר ויש אוברמנש. זה לא יפה להגיד ככה, אבל אדם על זה ביטוי של ניטשה, אוברמנש. אדם על שהוא יהודי. זה לא בדיוק מנוסח כך אצל רבי יהודה הלוי, אבל כן, יש אנשים שהם שתוכנת ההפעלה שלהם, שה-DNA הבסיסי ששולט בחיים שלהם הוא אחר. כי מה הוא אומר? יש עניין, אתם זוכרים את כל ה... יש עניין כזה ויש עניין כזה ויש עניין כזה, זכור לכם המושגים? ויש מישהו שלא העניין השכלו שולט בחייו, שזה האדם, האדם, מין האדם, האדם האנושות, חיה מוכתבים על פי העניין השכלי. כלומר, יש בה את כל הממדים, אותו חלק שעודף באדם על בעלי החיים. הרי יש באדם, אתם יודעים, המוח האנושי הוא כן דומה למוח של בעלי חיים. שמעתם על זה? אתם יודעים שכל התרופות שלנו מנסים קודם כל על בעלי חיים, כי כנראה יש קרבה מסוימת, הקרבה הגנטית בין לבין בעלי חיים היא מאוד גדולה מבחינת אחוזים. אתם יודעים כל הדברים האלה? מה? אז ספר לנו, שתף אותנו. אוקיי. בכל אופן, אז ברור שהמרחב האנושי שונה באותו מרחב שבו האדם צריך להכווין את עצמו. כלומר, האדם שונה מבעלי החיים משום שיש לו מרחב בחירה חופשית והכוונה עצמית שלא קיים אצל בעלי חיים. שמעתם על זה גם, כן? ואותו מרחב ראוי שהוא יכוון אותו באמצעות שכלו, אבל לא בהכרח שהוא עושה את זה רק באמצעות שכלו, לפעמים הוא עושה את זה באמצעות מנווטים אחרים שקיימים בתוכו וכו'. בכל אופן, יש משהו שהוא מעבר לזה, שהוא לא בחוק העניין השכלי, אלא בחוק העניין האלוקי. עכשיו, מה שרבי יהודה הלוי קורא, העניין האלוקי, זאת אומרת שבעצם החוקיות או המנגנונים או הפוטנציה שקיימת בעם ישראל היא פוטנציה שהיא מעבר לעולם השכלי, משום שהיא, הדוגמה שהוא מביא זה דוגמה של משה רבנו שלחם לא אכל ומים לא שתה והתקיים למרות זאת 40 יום ו-40 לילה בהר סיני, ובעצם הקיום שלו היה, איך הוא אומר, אם דרגה זו קיימת במציאות, אלוהיתי, מלאכיתי ואינה, אתם זכרים את הביטויים האלה? טוב, אינה בחוק העניין, כן, איך הוא אומר, אמנם כן מדרגה זו, אומר מלך כוזר, כן, אם ישנה במציאות אלוהית, מלאכיתי ואינה בחוק העניין השכלי, שזה מן האדם, הנפשי, שזה בעלי חיים, הטבעי, שזה הצומח, כי אם, על הדומם דילגנו, כי אם בחוק העניין האלוקי. זאת אומרת, מה שמנחה את הקיום שלה, מה תוכנת ההפעלה פה, היא משהו אחר. עכשיו, לא כתוב פה בצורה ברורה משהו גזעי, רק כתוב פה שעם ישראל, אין מנוס מלבחון אותו ולהבין שהחוקים ששולטים בחיי עם ישראל הם חוקים שהם משמרים נצחיות. כלומר, מה זה חוק העניין האלוקי? צריך להבין, ברמה המאפיין הבסיסי האלוקי זה אותו קיום שהוא מעבר לכל דבר ודבר. זאת אומרת, הנצחיות של האלוקות, המוחלטות של הנצחיות של כל הדברים האלה הם מאפיינים ייחודיים, ובעצם מה שנאמר פה שבעם ישראל, מה ששולט בחייו של עם ישראל זה איזשהו חוק של נצחיות, שלכן היא בעצם מעבר לכיליון, בין הכיליון האישי שהם מדובר אצל משה רבנו, ובין לכיליון ההיסטורי שמתממש בחייו של עם ישראל. בסדר? זה ברור הנקודה הזו. עכשיו, זה לא מנוסח פה בשפה גזענית במיוחד, חוץ מבהתחלה כשהוא אומר ביותנו סגולת בני אדם. אז עכשיו, מה זה סגולת בני אדם? אנחנו נראה שהסגולה הזאת שמאפיינת ומייחדת עם ישראל, זה היכולת להופיע בתוך חייהם את דבר השם. בעצם העניין הזה שיש את היכולת להיות כלי קיבול לנבואה האלוקית, זה הדבר שמאפיין את עם ישראל לדעת רבי יהודה הלוי, שהנבואה שורה בהם, אבל בעצם זה לא רק עניין של הנבואה, אלא בעצם שיש להם חוקי קיום שחוגים מעבר לקיום האנושי הרגיל, ובעצם הם אלה שסוד נצחיותו של עם ישראל, שבאמת הוא באמת קיים מעבר לקיום הרגיל. מה שאמרתי פעם קודמת, עכשיו אני אגיד אותו בקצרה, כי זה לא, אין פה שבושים הפעם, אז אפשר להגיד את זה בצורה פשוט, נכון? יש? אחד, ברוך הבא. אז אתה תצטרף אלינו, מאיפה אתה? לא, זה בכלל, אימל פארם זה ברמה גבוהה. בסדר, לא, גם הם היו ברמה טובה. אז אני אגיד את זה בקיצור הפעם, כי אני רוצה לעבור לעוד היבטים. בכל אופן, צריך לזכור שהתפיסה הזאת של סגולתיות, אז יש אנשים שאין להם בעיה עם זה, שויים וטוב להם. אני כן רוצה להציג שיש איזושהי בעיה עם זה, במיוחד אנשים שחיים ופוגשים בני אדם אחרים ונחשפים לבני אדם אחרים. הבעיה במאה ה-21, אחרי המאה ה-20, שבכוונה השתמשתי בביטוי אובר מנש, אדם על וכולי, יש איזשהו מצב שבו באמת אדם מרגיש איזשהו אי נחת להגיד, אני יותר מפלוני אלמוני. אז עכשיו, נכון שהסביבה הקרובה שלנו היא פה ממש בגוש, זה כל מיני אנשים שאנחנו אויבים שלהם, או הם אויבים שלנו, אז הרבה פעמים אנשים מרגישים אין להם בעיה להגיד שאנחנו יותר מי שאינם בני ברית הנמצאים בסביבתנו, אבל בסופו של דבר יש בעיה עם זה, אנשים יכולים להרגיש אי נחת מוסרית ואיזושהי תחושה של לא נעים, מה?
זה גם יותר מזה. שיהודי לא יכול להיכנס באש וזה לא
ישרוף
אותו ולא יכול
לא לאכול
וזה לא
יראה. לכאורה, כן, אנחנו כן משתמשים בתרופות שנוסו קודם על ידי בעלי חיים ועל ידי בני אדם אחרים, וגם אנחנו משתמשים בהם. אז אני קשה לדבר שיש לנו חוקי חיים מאוד מאוד מוחלטים באופן שונה. כן? משה רבינו נכנס באש ולא קרה לו כלום, ועוד כמה יהודים סופר עליהם העניין הזה. אבל אתה צודק שאין לנו לכאורה ברמה חוקי חיים כאלה. אז התירוץ שאני רציתי להביא לפניכם, תירוץ אחד, אחר כך מביא תירוץ אחר. התירוץ הראשון היה שבאמת אני לא יכול להגן על התזה של הסגולה ברמה האישית, אבל אני כן יכול להגן על התזה ברמה הלאומית. ואני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שיש פה השוואה בשני ממדים שזה לא טוב להשוות ביניהם. זאת אומרת, אני באמת כשאני בא לעמוד מול כל מיני אנשים אחרים בעולם, בין מאויבינו הקרובים, בין משונאינו החוקים, בין מידידינו הקרובים, כן? לא משנה מה, נכון שכשאני אבוא ושב ליד ברק אובמה, או שהוא יישב לידי, אני לא יודע איך נגיד את זה, כן, אני לא אגיד לו, תשמע, נעים מאוד, אני ים סגולה, ואני ימין החמישי, וטוב, נעים מאוד שאני מוכן לדבר עם המין הרביעי, וכולי, זה לא בדיוק עובד ככה, כן? ההרגשה יכולה להיות די מביכה, בסדר? כל אחד יכול לבחור לו לשבת ליד מי שהוא רוצה, והשאלה איך הוא ירגיש באמת. אז יש שגידו שאתה פשוט אני יהודי גלותי, ואני מה לעשות, לא עלינו ברוך השם נולדתי בארץ, אבל בכל זאת אבל אימצתי סגולות של יהודים גלותיים, שלא מספיקים את הגאווה היהודית שלהם, ומרגישים, לא יודע. אני לא חושב שזה ככה, אני חושב שאני בן אדם נורמלי, ויש לי רגישויות אנושיות מאוד מאוד טובות, ואיך אני אגיד את זה בצורה פשוטה, כשאנחנו מתמודדים מהשאלה איך מותר לרפא גוי בשבת, אתם יודעים שיש בעיה עם זה? איך ליהודים מותר כלל שבת לשם הצלת גוי? אז אני מרגיש מאושר שיש את ההיתר של דרכי שלום, כי הוא מאפשר לי להיות בן אדם. כי אני הייתי מרגיש מאוד רע, אילו לא היה היתר לרפא גוי בשבת, לא יודע מה הייתי עושה באמת. אתם, אחד המיתוסים של הישיבה פה זה שפעם נשאלה שאלה כזו, מה היה, שאלו את שני ראשי הישיבה, הרב ליכטנשטיין הכחיש אחר כך את זה, אבל שאלו את הרב עמיטל ואת הרב ליכטנשטיין, זה הסיפור, הוא הכחיש כי הוא אומר שזה לא היה ככה. אבל הסיפור, המיתוס היה ששאלו את הרב ליכטנשטיין ואת הרב עמיטל, מה הם היו עושים אילו הם היו על אי בודד והיה צריך לחלל שבת כדי להציג גוי בשבת. אז הרב עמיטל אמר שהוא היה עושה את זה, היה מציל אותו. הרב ליכטנשטיין, הסיפור היה שהוא היה מציל אותו, אבל אחר כך הוא היה עושה תשובה על זה. זה המיתוס. אחר כך הרב ליכטנשטיין שהכחיש את זה. אנחנו פעם אמרנו בצחוק שהרב ליכטנשטיין מתכוון להגיד שהוא היה עושה את זה, ואחר כך היה כותב תשובה על זה. אבל זה המיתוס, הרב ליכטנשטיין אחר כך אמר שלא. והטענה הייתה שלא יעלה על הדעת שלא נציל. ובעצם אין זה אחר כך הסמכתאות הלכתיות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, בסדר? כי זה לא בדיוק השאלה, רק, מה שאני רוצה לומר זה, האם זה רק מדובר פה על שאלה הלכתית או על משהו שהוא מעבר לזה. עכשיו, יש אנשים שיגידו, ברור שלא! אתם מכירים אנשים שיש להם גאווה יהודית בריאה כמו שצריך? שאין להם בעיה בכלל. אז אני, ברוך השם, לא מאלה. מה?
עד שמגיעים למצב הזה.
ואז יכול להיות שבדיוק זה הקהות הזאת תהיה בעייתית להם. אבל אני, ברוך השם, לא מאלה, ואני רוצה להסביר את עצמי, בסדר, איך אני לומד בכל זאת כוזרי, איך אני מרגיש טוב עם הכוזרי. איך אני אומר כל בוקר, ברחבנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו. בסדר, זה גם מי שלא סובר כרבי יהודה הלוי, והזכרנו ששיטת הרמב״ם היא מאוד שונה, והזכרנו את הנושא הזה של המשל שלו הרמב״ם בחלק שלישי של מורה נבוכים, על משל הארמון, זוכרים דיבה, הזכרנו את זה, זאת אומרת, אם ודאי שהמקליט הזה זוכר את זה, כן? אז מה שאני רציתי לטעון שיש להבחין בין אמירה לאומית לאמירה אישית. בסדר? האי נחת שלי מול ברק אובמה זה כי אני מרגיש שאני בני, לא מרגיש שיש לי עדיפות ברורה, חד משמעית, נוקאוט טוטלי, היד שלי לא נשרפת באש, כן? מול ברק ידידנו. או לא כל כך ידידנו, לא חשוב עכשיו, זה עניינים פוליטיים. מה קורה שם בחוץ? מדי פעם אתם מציצים החוצה, לא קורה כלום, אפשר לסגור את הדלת, זה יעזור לי. לא לחשוד שאתם... תודה. אז ברמה האישית קשה, עכשיו, אבל הנקודה היא כזאת שכל אחד ואחד מאיתנו, וזה משהו מאוד בסיסי, לכל אחד יש זהות אישית, שזה האדם האישי הפרטי שבו, ויש לו זהות לאומית. עכשיו, אני דווקא כן יכול לומר שעם ישראל הוא עם ששונה באופן חריג מכל העמים האחרים בעולם. בצורה טוטלית. שעם ישראל, חוקי החיים שלו שונים באופן מוחלט מחוקי החיים של עמים אחרים. על התזה הזו אני מוכן כן להגן. כלומר, על ייחודיותו, לא שלי. אבל על יחידיותו של עם ישראל מול כל שאר העמים בעולם, זה התזה שאני מוכן כן להתמודד איתה, משום שלדעתי היא פשוט נכונה. כן? זאת אומרת, המציאות היא שבאמת אנחנו עם לא נורמלי, והזכרתי פעם קודמת שהכוונה לא נורמלי במובן החיובי. כן? לא. איך שתרצו, כן? אבל באמת יש פה משהו יוצא דופן, חורג בצורה מוחלטת, מכל תולדות העמים. אין אח ורע לדבר הזה. והדבר הזה, הזכרתי לכם כבר את הוויכוח של הרצוג עם טוינבי, זכור לכם, הזכרנו את יעקב הרצוג בוויכוח של העם ודד ישכון, זה בדיוק העניין, שבית העם כעם יש לו אורחות חיים מוחלטים באופן שונה. זאת אומרת, העם הזה באמת מתגלים בו כוחות חיים שלא מתגלים באף עם אחר, העם. אז זה אני מוכן להגיד. אז עכשיו... אני רוצה לתקון, שמה שטען רבי יהודה הלוי, שיש פה, לא ברמה האישית, כי כמו שאמרת בצדק, רוב האנשים הכי לאומניים שאני מכיר, לא מכניסים את הידיים לאש, כי הם לא רוצים להיחוות. הם עדיין חושבים שחוקי הטבע חלים עליהם. כי באמת זה נכון, הם חלים עליהם. אלא מה? הטענה היא שלעם ישראל יש ברמה הלאומית יש אורחות חיים אחרים לחלוטין. עכשיו מה הפשט שעם ישראל יש לו אורחות? כי תבינו, הדבר המרכזי פה הוא שבאמת הרי כל אדם שחי היום עלי אדמות יש סבא של סבא של סבא של סבא שלו שהוא נשא את הגנים שלו נכון? אין אדם שזכרנו את זה תמיד ככה בתור בדיחה חוץ מאחד יהודי אחד שחושבים שאין לו אבא אבל כל השאר יש להם. אז מה המשמעות? שמבחינה של זהות לאומית, יש רצף זהותי לאומי של עם ישראל לאורך אלפי שנים. מה שלא קיים בעמים אחרים. אפילו עמים עתיקים שלא גלו במקומם, אנחנו לא רק שגלינו במקומנו פעם אחת, גלינו במקומנו פעמיים, יש פה פנומן מבחינה תרבותית. עכשיו תבינו, זה היום קל לנו לומר, כי גם חזרנו לארץ ועשינו כאן קיבוץ גלויות, אם עכשיו היינו עושים פה איזשהו סקר לראות מאיפה כל ה... כמה אם נלך שתי דור הסבים שלכם, כן? מאיפה הם באו? אז אנחנו נקבל פה בחדר לדעתי לפחות 10 מדינות שונות. אולי לא. כמה אנחנו? 8. אולי כן. אולי כן. התקבצנו, חזרנו, זה תופעה לא נורמלית הדבר הזה. לא קרה בעולם דבר כזה, שעם שגלה כל כך מאות שנים, שהוא עשה איזה פגישת מחזור, חזרה, התקבץ ביחד. מדברים בשפה, אתם מבינים מה שאני אומר, יש כבוד בכל אופן. זאת אומרת, אני מאמין שכן, ואני עושה מאמץ כי אני חושב שאתם כן מבינים. זה דבר לא נורמלי. במובן, זה באמת נס. זה באמת בחוק העניין האלוקי. אוקיי? עכשיו, זה הטיעון. הטיעון שאנחנו נמצאים בשני רמות שונות. ברמה האישית יש לי את האי נחת הזו. ולהגיד לברק אובמה. אבל ברמה הלאומית, גם הוא יודע שאנחנו עם מיוחד. אם הוא יהיה מוכן להיות פחות מנומס, אז הוא יגיד גם כן לא נורמלי. כי הוא מנומס, אז הוא לא יגיד לי שהוא לא נורמלי. כי הוא מבחר מילים יותר עדינות, הוא מומחה בבחירת מילים.
זה לא כל כך נורמלי, הוא רואה שהוא מיוחד.
שהעם יש לו סגולה מיוחדת, אנחנו יכולים גם ליחד את זה לעובדה
שאנחנו עם שהקדוש ברוך הוא שומר עליו. זה לא שלעם יש תכונות
בסדר, אבל זה אותו דבר, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. פעם אחת הוא אומר סגולה, ויותנו סגולת בני אדם. פה הוא אומר שחל עליו חוקים, זה בדיוק מה שאני אומר, הוא אומר, הוא מונהג על פי חוקי העניין האלוקי. מה הם חוקי העניין האלוקי? מי קובע אותם? זה בדיוק העניין, יש פה משהו שתוכנת ההפעלה היא אלוקית. אז ברור שהקדוש ברוך הוא מעורב פה בעסק הזה.
אז זה יכול להסביר למה הגר לא יסבל לנו?
תראו, אז אתה צודק שלא. אני באמת שרבי אולי והולך אולי עוד קומה. אבל אני אומר, גם זה אני אגיד עכשיו בצורה הזו. תבין, אם אנחנו שייכים לעם שזה החוקיות שלו, אז גם כל אחד ואחד מאיתנו יש בו משהו מזה. זאת אומרת, אם אנחנו מזן כזה, אז כל אחד ואחד מאיתנו יש בו גם כן. עכשיו, יש יותר ויש פחות. פה יש לי באמת דרך להגיד מצורה. ככל שאני יותר חי וספוג בישראליות הזו, זו שפה של בית מדרשו של הרב ציודה, להיות יותר ישראליים, כן? ככל שאני יותר ספוג בדבר הזה ויותר מרגיש את זה בתוך הוויה שלי, אז אולי גם אני יותר מבליט את הדבר הזה אצלי. אבל ברמה, אני אומר, מאיזה מקום הרגשתי מבוכה? הרגשתי מקום מבוכה מיותי בן אדם. מהמימד האישי הפרטי שלי, אני הרגשתי מבוכה מול המימד האישי הפרטי שלו. אז אני בא ואומר, במימד האישי הפרטי, באמת, אני לא יכול להעדיף מהנקודת המבט האישית הפרטית, בגלל שבני, עם האינטרסים שלו וכו' וכו', לא יכול להעדיף את עצמי על מישהו אחר כל כך בקלות. כי מה לעשות, אני לא כזה אגואיסט. זה באמת בעיה. אבל ככה זה. אבל ברמה הלאומית, אני כן יכול להגיד, כן. וואלה, העם שלי, מה לעשות? זה לא נעים לומר. כן, אבל העם שלנו הוא אחר. הוא שונה. הוא משהו אחר. הוא באמת משהו אחר. שבוע לא ישווה אלינו. עכשיו, לפעמים אנשים מוותרים על זה, אבל זה לא נכון. באמת, אנחנו משהו אחר. מה לעשות? אנחנו זקנים קצת יותר מרוב העמים אחרים. עברנו כל מיני דברים בחיים. ומי שלא מתכחש לזה, אז הוא מבין שיש פה משהו עם עוצמה אדירה. אז רבי יהודה לוי כמובן גם אומר את זה ברמה כאילו הסגולית הזו, אבל באמת אני לא חושב שהייתי מדגיש, שגם הוא עצמו היה מדגיש את הנקודה הזו בשלב הזה. הוא באמת אומר את זה הפוך על הפוך. הוא אומר, מה הסגולה שלנו? כמו שהוא אומר, הסגולה שלנו באה לידי ביטוי גם בשפלותנו. זה מה שהוא עושה לאורך כל הספר. מה אמרתי לכם בתחילת, אמרנו להגנת הדת המושפלת. עכשיו, מה יוכיח את זה שאנחנו עם הנבחר? זה שאנחנו הדת המושפלת. איפה הוא כותב את זה? בלב מאמר שני. מכירים? לב, פסקה למדבט של מאמר שני. זה לב מאמר שני. תראו, יש לכם ספר. תראו בפסקה כ"ט. עמוד סמך, בסדר? הוא מדבר על המשכן, על כל מיני דברים ש... כן? ואז הוא אומר שבבית המקדש היה עיני העדה. הכל היה שם פה, המקור, אתם איתי בעמוד סמך ח' של הספר הזה? אני באמצע פסקה כ"ח לטובת העניין. פה המקור לשתי החוכמות, חוכמת תורה שנושא הכהנים, חוכמת הלכות שנושא עם הנביאים, אלה ואלה הם יועצים, היו יועצים נבונים לאומה וכוחיה וחודרי זיכרונותיה, הם הם ראש האומה. אוקיי? אומר הכוזרים, כן אינכם היום כי עם גוף, בלא ראש ובלא לב, כי אין לכם מקדש. אוקיי? כן הדבר כאשר אמרת, גדולה מזאת, זה חבר אומר. אף לא גוף, כי אם עברים מפוזרים מעין העצמות הבישות אשר יחזקאל במראה. ולמה העצמות מפוזרות? כי כבר עוד כשגלו לבבל וכולם גלו לבבל, אז היה גוף שלד ביחד. אבל מאז שהם התחילו להתפזר, אז השלד הזה התחיל מה לעשות? להתפזר. הרב ציוד לפעמים היה מקריא לנו את ההקדמה של רבי חיים מוולוז'ין לביאור הגר"א לספר דה צניעותא. ספר דה צניעותא זה ספר דה צניעותא, זה ספר, זה חלק מהזוהר. ויש פירוש של הגר"א, ויש הקדמה של רב חיים, תלמידו של הגר"א לזה. ושם כתוב שאנחנו היום לא עצמות מפוזרות, אלא רקב עצמות. כלומר, עד כמה הדברים, בסדר? אז כי אם עברים מפוזרים, אין עצמות, אבל שראה יחזקאל במראה, ולפי זה עברו בכל זאת כמה מאות שנים מאז, אז רקב עצמות. אולם מלך הכוזרים, העצמות הן אשר נשתיהם הן דבר מה מטבע בעל החיים אשר שימלו פנים כלים לראש וללב לרוח ולפש לשכל טובות הן מן הגופות המגולפות מאבני שיש מאבני גיר אשר ראשים להם ועיניים ואוזניים וכל עברי החייך מעולם לא הייתה בהן רוח חיים ולא תכן שון בהן כי צורות מחוקות הן. זה נורא יפה איך שהוא תרגם את זה, צורות מחוקות, כן, משון חיקוי, לא רק צורות אדומות לאדם אך אדם אינן. כי דבריך כנו, אמר חבר, לב מאמר שני, האומות המיתות, אשר, למה הן מיתות? הן חיות. ספרד הן חיות. מה הן מיתות? לטווח ארוך הן מיתות, לטווח נצח הן מיתות. אשר ניסו לחכות את האומה החיה, כי לטווח ארוך היא חיה. הגיעו לכל יותר דמיון חיצוני, אמנם גם להם יקום בבתים לאלוה, אך בבתים ההם לא נגלה אות מאת האלוה, אין התגלות. הם כאילו הם פרישות מזכות למען תשרה להם, הנבואה הכי לא שרתה להם. ואף גם זאת שחיתן דרכם, אף גם זאת בשחיתן דרכם, כי חטאו ועברו חוק, לא ירדה עליהם אש מן השמיים ולא מקפת פתאום. לפעמים שיבתך ומשענתך, אימה, הנה חמוני, למה שיבתך שאתה מרביצים? משענתך, מילא. אבל למה שיבתך ינחמוני? כי אז אני מבין שאנחנו בקשר. אם אתה מעניש אותי, סימן שאכפת לך ממני. באמת אכפת מהם, נתנו להם צ'אנס. אחר כך לפעמים מעניש אותך באופן שאתה... זה total loss.
זה לפני כמה אתה יהיה עם יהיה.
כן, אבל בסדר, אתה צודק שלפעמים יש עונש, הוא עונש total loss. אבל אנחנו לא מדברים על total loss. אתה צודק, בטוטלוס יש טוטלוס. יש השמדה על, על מצב, זה כבר לא קורה בזמן האחרון. אבל הרעיון הוא לא ירדה עליהם אש נשמי, לא מגיפת פיום למה נדעו אין נכון, כי אז זה עונש על מיום את האלוה. כאשר נפגע ליבם של אותם אומות, רצוני לומר הביתה ואשר אליו מכנים תפילותיהם, לא בא כל שינו מצבם. אם השתנה, זה היה כמותי, לא נשתקים מיותם רבים, מעטים, חזקים, חשבים, ומחלוקות מאוחדים. הכל כפי דרך הטבע והמקרה. אולם אנחנו, כאשר נפגע ליבנו ובית מקדשנו, נחלנו. וכאשר ישוב ליבנו נתנו לרפא גם אנחנו בין שני רבים שמעטים יהיה מצבים אותה שמה שיהיה, כי יוצרנו אלוהים חיים הוא מלכנו, הוא מחזיק ידינו גם מצבנו כיום מצב הפיזור והגלות, והמצב הפיזור והגלות כיוון שהוא תנאי חיים כל כך קיצוניים ושונים מאומות אחרות שהם לא מצליחים לשרוד בהם, ואנחנו בכל זאת מצליחים לשרוד בהם, זה עצמו סימן לבחירה האלוקית. השפלות היא סימן לבחירה האלוקית. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, מה המשך? על כן אפקוד עליכם את קרונות עבודתכם. זה שאני פוקד עליכם. מה הפשט בזה? הפשט בזה שכשאתה רואה מישהו שבין כל הילדים שעושים בלגנים הוא נותן למישהו מהם עונש, אז אתה יודע כי זה הבן שלו, כי את כל השאר הוא לא מחנך. למי הוא קורא ואומר לו נו נו נו? לבן שלו. אז זה מה שהוא רוצה לטעון שזה. עכשיו, באיזה רמה? רק תראו את ההמשך, כן? אכן, לא יעלה לדעתי, כאילו קרה כפיזור הזה, אחת אומות לא הייתה מתבולת אומה אחרת. לא קרה כדבר הזה. בייחוד משך זמן ארוך כזה. ואכן כמה אומות אשר קמו אחריכם ועבדו, וזכר לא נותר להן, דום ומואב והמון והרם ופלש חדים ומדי ופרס, ויוון, כבר אז הוא יכול להגיד שיוון, באמת, איזה יוון? יוון נעלמה, נספגה לתוך רומא. יוון הפילוסופי, כל תרבות יוון נעלמה. טוב, אוקיי? אז אחר כך בנמד וב, כי ישראל במות הם בחינת אב בעברים, שוקבת חולאים מכולם ורב בריאות מכולם וכו'. אבל בכל אופן, הרמה העקרונית הזאת מובנת, כאשר באמת עושים השוואה לא ברמה הלאומית, אלא ברמה האישית, ברמה האוניברסלית האישית, מהאישיות, ברמה של אדם שווה אדם, אז באמת ברמה האישית, קשה לנו להגן על תזה שאומרת עדיפות של אחד מאיתנו על השני. וגם על שאר אנשים. זה כשעושים ברמה של אדם פרסונלי, ותזכרו, הפרסונליות או האינדיבידואליות והאוניברסליות הם ביחד. לעומת זאת, כשעוסקים בלאום, בעם, אז פה אנחנו כבר עומדים בפני תזה אחרת. מה שאני רוצה לשתף בכם, אתכם עוד, זה פה ניסוח שונה, דומה ושונה. עכשיו, אני רק אומר עוד דבר אחד, שלפי התפיסה הזו, אני רוצה לפרש את התורה כולה בצורה מעניינת. בסדר? אני רוצה לתת פירוש מעניין מאוד לתורה, לפי התפיסה שעכשיו הזכרתי. שבעצם, אני אגיד את זה בצורה אחרת. אמרתי שבעצם, וגם הזכרתי לכם את זה אולי פעם, שמנקודת מבט שאני מדבר על עצמי כבני, כלומר, זה האישיות הפרטית האישית שלי, אז מנקודת המבט הזו, אני לא מדבר על ייחודיות כזו או אחרת. מנקודת המבט שאני חלק מהעם שלי, חלק מעם ישראל, אז אני כבר יכול להציג איזשהו תזה של ייחודיות. בסדר? זכור לכם הדבר הזה? עכשיו אני רוצה לומר שההבחנה הזאת משני הממדים היא מאוד מאוד מעניינת, משום שאני רוצה לטעון שאפשר לפרש כך את כל התורה, שכל התורה בעצם עניינה לא משהו שיתאים לבני, אולי בני אפילו יכול להרגיש שזה ממש לא בא לו, אבל היא כן מתאים ליהודי שבי. עכשיו, הראיה שאני צודק, שבעצם המצוות לא כתוב בשום מקום שהן מיועדות לבני. אני ואתם מחויבים במצוות באותה מידה. על סמך מה אנחנו מחויבים בהם באותה מידה? לא בגלל שאנחנו בני אדם, כי גם גויים בני אדם. אלא בגלל שכולנו יהודים. כלומר, בעצם זה מתאים לממד היהודי של כולנו, ולא לממד הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. זה ברור מה שאני מנסה לומר. כלומר, למשל, כן, דוגמה פשוטה. הבגדים שאני לובש, טוב, הבוקר זה לא עבר אישור של אשתי, אבל באופן כללי יש איזו מחשבה, לפחות אצלי, שזה בסדר שאני לובש אותם, כי מתאימים לי ברמה האישית. אני בחרתי אותם, כן, כל אלה אני בחרתי. בסדר? אז זה באמת בחרתי. אבל, או מקסימום אשתי בחרה לי, ואותה כן אני בחרתי, אז זה כבר לא משנה. אבל למשל, יש בגד אחד שאני לובש שממש לא בחרתי, אבל אני לובש אותו. קוראים לזה ציצית. ואני לא לובש אותו כי הוא מתאים או לא מתאים לגרדרובה שלי. למה אני לובש אותו? אוי, גם אתם לובשים. זאת אומרת שאנחנו לובשים לא בגלל שהוא מתאים לנו ברמה אישית. אנחנו לובדים אותו כמה? הייתם בבית ספר עם תלבושת אחידה פעם? הייתך? תלבושת אחידה זה דבר נורא. זה דבר פנטסטי, אבל נורא. כלומר, זה מתאים לכולם ולא מתאים לאף אחד. כי זה לא מאפשר לאף אחד להביא את עצמו לידי ביטוי ברמה האישית. מה, זה ברור לכם? כי כל אחד לובשים אותו, כי כולנו שווים. זה איזשהו משהו שיוצר שוויון. זה מדהים. מה עושים המדהים? אחידות. אז אתה בא למסעדה, כל המלצרים אותו דבר. אתה בא לרמי לוי, כל הקופויות אותו דבר. את לכל מקום שאתה עליה, זה לא משהו אישי. זה ברור. זה היתרון של זה, זה גם כמובן מה? חיסרון של זה. אז אני רוצה לטעון שהמצוות, אפשר להסביר את המצוות כציצית כללית. כלומר, שבאמת, למה יהודי לובש ציצית? לא כי זה בא לבטא איזשהו משהו אישי, אלא בגלל שזה בדיוק בא לבטא את זה שהוא משהו לא אישי. משהו שמבטא את זה שהוא שייך למה? זה התלבושת האחידה. אני אגיד אפילו, אולי אמרתי לכם את זה כבר פעם, שפתאום עלה בדעתי את הדבר הזה, אחר כך שמעתי גם את הדברים האלה מרב יואל בן נון, שבעצם הציצית היא בגד הכהונה של היהודי. לכהן גדול יש כמה בגדי כהונה? 8. לכהן אדיוט כמה יש? 4. לממלכת כהנים וגוי קדוש מה יש? 1. עכשיו הוכחה? הוכחה. ציץ של כהן גדול, ליהודי הפשוט יש מה? ציצית. בציץ יש פתיל תכלת, בציצית יש פתיל, נכון? בציץ כתוב פיתוחי חותם קודש להשם. על הציצית נאמר ויתם קדושים לא יכם. בציצית אותרו כלאיים. שמעתם על זה? בבגדי הכהונה מה? אותרו כלאיים. מה שצריך להוכיח. עוד הוכחה. קורח מאיכן יצא? מה? קורח, כתוב, חזל אומרים, ויקח קורח, קורח מאיכן יצא? אומרים חזל מפרשת ציצית יצא. למה פרשת ציצית יצא? בגלל שזה הפרשה הקודמת. סוף פרשת שלח, מסופר על מה? על ציצית. אז חזל כבר אומרים שהוא בא ושאל, תלית שכולה תחלת, אם צריכה פתיל תחלת או לא, נכון? אבל בפשט הפסוקים, מה הפשט? אז יש שאלה בפרשני המקרא, פרשני התורה, יש שאלה מתי קורח עשה את המרד שלו, מתי הוא עשה בעברית פשוטה את הפוטש. פוטש זה איזשהו ניסיון להעביר, לזרוק מהשלטון את ראשי השלטון ולקחת את מקומם. מתי הוא ניסה לעשות את זה? אז יש כאלה שרוצים להגיד, יש מחלוקת רמב"ן ואבן עזרא, כמו שיש תמיד מחלוקת רמב"ן ואבן עזרא בדברים האלה, יש מוקדם מאוחר בתורה, אין מוקדם מאוחר בתורה. אבן עזרא אומר שאין מוקדם מאוחר בתורה, והוא שם את זה במקום אחר, הוא שם את זה שכל המחלוקת של קורח וזה היא אחרי החלפת הבחורות בלוויים. שזה קצת יותר שלוש פרשיות קודם, או שתי פרשיות קודם בספר.
בן עזרא אומר שיש מוקדם מאוחר.
לא, הוא אומר שאין מוקדם מאוחר. הוא מזיז את זה איפה שנוח לו. רמב"ן בדרך כלל רוצה לשמור על הסדר. ורמב"ן רוצה לומר שהערעור של קורח אחרי חטא המרגלים, ואחרי שנענשו, והגזרה הייתה שכולם ישארו איפה, ימותו במדבר, אז משה איבד בסקר דעת הקהל שנעשה סמוך לאחר האירוע, הייתה ירידה בפופולריות של משה, בגלל שהוא עכשיו הופך לא להיות המנהיג שיוביל אותם לארץ, אלא המנהיג שישאיר אותם קבורים במדבר. אז יש עכשיו משה רבינו פחות פופולרי, ואם רוצים לעשות מהפכה, זה הזמן הכי טוב מבחינה פוליטית. זו סברה מאוד יפה. אז מה הקשר לפרשת ציצית? אז אני רוצה לטעון ככה. קורח הרבה זמן חשב שכל העדה כולם קדושים. ומדוע תתנסו? מכירים את זה? זה משקורת. אבל לא היה לו הוכחה שכולם קדושים. ואז הוא אומר, עכשיו משה רבינו עשה את הטעות שלו. כי הוא מה נתן לנו איזה פרשה? פצה ציצית. עכשיו יש לי הוכחה שכולם קדושים. כי הוא נתן עכשיו את מה? בגד הכהונה למה? לכולם. אז אחרי שניתנה פרשה ציצית, עכשיו יש לי קורח קלף. ולהגיד, כל העלה קדושה, כולם קדושים. אתה עצמך אמרת שכולם קדושים. כי אמרת שכולם צריכים ללבוש מה? בגד כהונה. זה מובן. לכן הוא קופץ. קופץ. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לטעון שזה פרשנות מעניינת לתורה, לראות איך כל דבר ודבר הוא לא בא לבטא איזשהו משהו אישי, כלומר הוא לא צריך להיות מותאם לכל אחד ואחד מאיתנו ככפפה ליד, אלא הוא מותאם לכל אחד ואחד מאיתנו כמה? כבגד אחיד. זה ברור. עכשיו, קודם כל זה מסביר למה לפעמים זה לא כל כך נוח. אתם מבינים שהפרשנות הזאת היא מרוויחה משהו שאומרת שבעצם האי נוחות שאדם מרגיש זה בגלל שהוא יותר מזדהה עם העניינים האישיים הפרטיים שלו ופחות עם העניינים הלאומיים. כלומר, מי שנורא פטריוט אז ילך בגאווה עם הציצית. מי שהוא יותר חשוב לו, אז הוא לא ילבש את הציצית מלמעלה, כי זה לא מסתדר לו, הוא לא נראה, הוא לא יכול ככה לעשות ביזנס עם כל מיני אנשי ביזנס אחרים, נכון? הוא צריך לבוא, אז הוא יסתיר את זה בפנים, הבנתם? כי הוא יותר עסוק בלהיות משהו אחר. אוקיי? אז אני רוצה לטעון שאפשר לפרש הרבה ממדים בתורה על פי התפיסה הלאומית הזו. בסדר? שהתורה מלכתחילה היא בעיקר הלבוש הלאומי, שגם כמובן מבטא כל אחד באופן פרטי, אבל היא קודם כל הלבוש הלאומי, היא הבגד הקבוצתי, היא המדים של הקבוצה הזאת שקוראים לעם ישראל.
אתה בא לטעון את בקוזה או לטעון את...
אני טוען את זה בי. עכשיו, דבר אחרון, שלחתי לכם את הדפים ולא נקרא אותם היום כי לא נספיק. דבר אחרון אני רוצה לטעון, לא הראיתי לכם את זה, אז תשמרו, תחזירו לי, אני אביא את זה בשבוע הבא. בסדר? אני רוצה לטעון דבר אחרון, שרבי יהודה הלוי, כמה שראינו שהוא מאוד מאוד סגולתי, בסדר? אתם, הראיתי לכם שהוא ממש כותב אחרת במאמר רביעי? עוד לא. אז בואו תפתחו מאמר חמישי. חמישי. אמרתי רביעי, אבל התכוונתי חמישי. כן. ריש כפחת, עמוד ריש כפחת, סימה, הדעה האמיתית, בואו נראה רק שנייה אחת, זה ריש כפחת זה כף, מאמר חמישי פסקה כף, יש שם שש הקדמות, והוא אומר, הדעה האמיתית צדה בהקדמות שלפנינו. ההקדמה הרביעית, בצד ימין למטה ריש כפחת, יש? מה? ההקדמה הרביעית. כתוב הרביעית. ההודעה, יש לכם? ההודעה, כי יש במציאות מדרגות עליונות ותחתונות. יש דרגות של הוויה. הנמצא שיש לו הכרה, תפיסה ותחושה, בן אדם, ולמעלה מנמצא שאין לו כל אלה, כי הוא קרוב יותר לסיבה הראשונה, הוא קרוב יותר לאלוקות. שהיא השכל בעצם. הסיבה הראשונה היא תמיד פזק כשכליות צרופה, והפחות שבצמחים מדרגתו למעלה מן החשוב שבמחצבים. והפחותה שבבהמות היא למעלה ממדרגה מן העליון שבצמחים. מה שהזכרנו קודם זה גרמים שמימיים מלאכיים. הפחות של בני אדם, לא מה שהוא אמר בהתחלה, נעלה מן העליונים שבעלי חיים. אתם רואים איך שהוא שוב חוזר. בהתחלה הוא שם את המלאכים, את הישויות הרוחניות, ואז הוא התחיל מהדומם, צומח, חי. הגענו כבר לבני אדם, נכון? מה צריך לבוא עכשיו? מה? ישראל, נכון? עכשיו תקשיבו טוב. ובדומה לזה, הפחות בבני אדם מקיימי מצוות האלוה יתברך, הוא נותן מה? את הסגולה למי? לבני אדם שמה? שמקיימים מצוות. מדרגתו למעלה מזו של העניינים בחוסרי מצווה. עכשיו תשימו לב מה כתוב במשפט הבא. רבי יהודה הלוי, כי המצווה הבאה מת האלוה מקנה לנפשות התנהגות מלאכים ותכונתם. אתם שמים לב למה אדם הוא נעלה יותר? כי מה הוא עושה? ומה מקנה לו את זה? המצוות. כתוב פה מפורש, לא סתם עצם זה שהוא. ודבר זה אין להשיגו בשום דרך קניין אחרת. פה יש תפיסה מאוד ברורה שהסגולה היא תולדה של מה? של המצוות. ואני רוצה להביא לזה ראיה ולסיים היום, אבל רק תפתחו את הראש. יש פה כהנים? איך מערך כהן לפני שהוא קיים מצווה של כהנים? אשר קידשנו מקדשתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כשהיו אוכלים קודשים, היו וציוונו על אכילת קודשים. קדישנו במה? בקדושתו של מי? של אהרון. איך יהודים ברך? אשר קידישנו במה?
במצוותיו.
במצוותיו, מאוד מעניין. המילה במצוותיו מקבילה למה? לקדושתו של אהרון. לכאורה היינו צריכים, אשר קידשנו בקדושת ישראל. אשר קידשנו בקדושתו של אברהם אבינו, אני יודע מה. הם בקדושתו של אהרון, אנחנו יעקב אבינו, לא משנה, אחד מהאבינו. בקדושתם של אברהם יצחק יעקב אבותינו. לא כתוב כך. מה כתוב? קידשנו במצוותיו. מכאן משמע פשטות שמה? שקדושת ישראל היא קדושה של מה? של מצווס. ברוך השם, שראינו שזכינו. אבל זה ברור הנקודה. אז אני אומר, גם רבי יהודה הלוי הוא מורכב, מאוד מעניין. אבל זה מי שלומד מאמר חמישי. מי? לא, לא נגד, תמיד הוא כתב בעד. מה? לא, תראו, צריך להבין את הדבר הזה. אני רק אומר שאני בכוונה רוצה שתראו שהעסק מורכב. ואנחנו נעשה את זה עוד יותר מורכב. אבל ברמה העקרונית, אני אומר, ודאי שהרב קוק, ולא רק הרב, המהר"ל, כולם, הרב קוק באמת שמדבר על סגולה ובחירה, אז באמת יש איגרת דף קוף נוני, טוב, תזכירו לי בשבוע הבא נדבר על זה, איגרת תקנה, שהוא מסביר שם לרדב"ז את כל העניינים, אז ברור שהוא אומר שיש שני היבטים, יש סגולה ויש בחירה, ומה שמממש את הקדושה זה עשיית המצוות. ברור שגם לפי כולם צריך לעשות מצוות. לא, אי אפשר להסתפק בזה שיש לנו סגולה ואנחנו יכולים עכשיו לנוח על משכבינו בשלום. זאת אומרת, לא במובן המוחלט והסופי, אלא, אוקיי, להיום זהו. תבוא בשבוע הבא, מי אימל פארב, זה קרוב. מה? כן. מישהו לוחץ על זה? מי מפעיל פה? מה?
העגול.
העגול? זה נקרא עגול?
הרב הוא שוב, לוחצים עליו שוב.
עוד פעם?